היי, אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, אני דנית בן דוד, והיום מתארחת בפודקאסט מורן פרוכטר. היי מורן.
היי דנית.
אמרתי את השם נכון דרך אגב?
כן, כן, כן.
אז אני אציג אותך, אגיד שאת נשואה לעומר, אמא של גיא ויובל, ושאת מג'נגלת בין היותך אמא במשרה מלאה לבין עבודתך כעורך הדין, ובנוסף, גם בשנים האחרונות, את גם כותבת מרצה מעבירה סדנאות בתחום של עושר וחשיבה חיובית, ויש לך אתר ממש מקסים בשם הגאוני לדעתי, שנקרא עוד חצי כפית, תחיות באושר מעצם היום הזה. אז היום את בעצם גם שכירה וגם עצמאית, ויש לך סיפור מאוד מעניין ככה איך הגעת מתחום של עריכת הדין, לתחום החשיבה החיובית, אז אנחנו תכף נדבר על הכל, ולפני שתציגי את עצמך, אני רק ככה אומר שלמי מכן שמאזינה לנו ומתעניינת בפודקאסט משלה, אז אני גם מלווה עסקים וחברות וארגונים בכל תהליך הפקת הפודקאסט, ויש לי אתר עם המון המון תכנים ומדריכים חינמים מאוד מאוד שימושיים. בדיוק אתמול שלחה לי מישהי הודעה שהיא מאוד נעזרה בתכנים שלי, ובזכותם היא התחילה פודקאסט, אז זה ממש מחמם את הלב, אז ממש כדאי לכן להיכנס. פשוט תחפשו בגוגל דנית בן דוד, או תיכנסו לקישור מתחת לתיאור הפרק הזה, ותגיעו לאתר שלי, לאודיו בריין. אז זהו, שיהיה בהצלחה, ואנחנו נתחיל. אז היי מורן.
היי דנית.
אז אני רואה שאשמח ככה קודם כל ככה תציגי את עצמך, קצת תרחיבי, גם תספרי באיזה תחום בעריכת דין את עוסקת, ובאמת ככה נצלול פנימה, כי ממש מעניין אותי איך הגעת מהתחום הזה לתחום של החיובית והכל, וזהו, ויש לי עוד הרבה מה לשאול, אז אנחנו נתחיל, אז יאללה,
נתחיל.
הבמה שלך.
טוב, אז האמת הצגת אותי יפה מאוד. תיארת את כל החיים שלי בעצם. אני באמת עורך הדין במקצוע שלי, אני עובדת היום כשכירה, במשרד שעוסק בצרכנות, רגולציה של מזון, תביעות ייצוגיות, זה פחות או יותר התחום שאני עוסקת בו בשנים האחרונות. לפני, ביוני האחרון, הספר שכתבתי יצא לאור, הזכרתי את השם שלו, זה בעצם שם האתר, אבל זה השם של הספר, זה עוד חצי כפית, לחיות באושר מעצם היום הזה, וזה ככה ספר שמגולל את כל הסיפור שלי, את כל המסע שעברתי, איך בעצם התגלגלה עליי, מה שאני קוראת לה נוסחת הקסם לחיים מאושרים, ואת כל הדרכים שמצאתי, להוסיף סוכר, אני עושה ככה במרכאות, לחיים שלנו. איזה פעולות קטנטנות, פרקטיות, ישימות, אנחנו יכולות לשלב ביום שלנו, כדי להיות קצת יותר מאושרות. זה בגדול. אני באמת, אני רוצה...
אני רק אגיד שאושר זה מילה מאוד גדולה באמת, אז אני חושבת שבאמת כאילו קשה מאוד, זה נורא מבהיל אפילו כאילו המילה הזו, אז באמת אני חושבת שהעניין הזה של הדברים הקטנים האלה שיכולים להוסיף לנו אושר, בגלל זה נורא אהבתי את שם האתר שלך, עוד חצי כפית, אז כאילו ממש נראה לי בדיוק מתאר, נכנסתי והסתכלתי ויש ככה ממש כאילו נדלקתי ככה על התכנים, אז אני באמת אשמח שתשתפי, ואני אשמח שתשתפי אותנו קודם כל באמת איך הגעת לזה בכלל, כי ככה מהשאלון שככה מילאת, את סיפרתי על רילוקיישן שעשית,
נכון.
אז באמת אולי אם ככה נחזור אחורה, אז בעצם אולי מה היה ככה לפני הרילוקיישן, ואז ככה נצלול כזה לתהליך כאילו שעברת, לשינוי, מתי הוא קרה, מתי הוא יצא לפועל.
אוקיי, אז בואי באמת נתחיל אולי קצת לפני הרילוקיישן. אני כל הזמן מנסה לחשוב באיזה נקודה אנחנו נתחיל את הסיפור, אבל בעצם לפני הרילוקיישן הייתי עורכת דין צעירה, אני לא יודעת, 2, 3, 4 במקצוע. הייתה לי בת אחת, הבת הבכורה שלי גיא, והמסלול שלי היה די מוגדר, בוא נגיד, עשיתי תואר ראשון במשפטים, תואר שני במשפטים, למדתי גישור, עבדתי בהתחלה כעוזרת משפטית בבית משפט, ובהמשך כעורך הדין במשרד אחד, ואז במשרד שני. וכל הזמן כיוונתי, הייתי בטוחה שאני הולכת לפתוח משרד משלי, ולהיות שופטת. זה בעצם היה החלום שלי.
וואו.
ואז יום אחד עומר בעלי מגיע הביתה ואומר, תקשיבי, הציעו לי תפקיד בהולנד. מה את אומרת? נעבור לגור בהולנד? הייתי בהיריון השני, ההיריון של יובל, ואומנם הייתי במקום שהיה לי טוב, כאילו היה לי טוב בעבודה והיה לי טוב, אבל גם הרגיש לי מאוד מרוץ עכברים. מכירה את זה? שאת כאילו קמה בבוקר ושמה את הילדה בגן ועומדת בפקקים, הולכת לעבודה ועובדה ואז יוצאת ועוד פקקים ואוספת הילדה מהגן וגן שעשועים, ארוחת ערב, וכל הדבר הזה הרגיש לי כאילו אנחנו במרוץ עכברים. ופתאום ההצעה הזאת לרילוקיישן בהולנד הייתה הזדמנות לעשות כזה סטופ כדור הארץ.
כן.
וגם הייתי בהיריון ואמרתי, וואלה, מה אכפת לי? כאילו, מה אכפת לי לעשות פשט לידה בארץ או בהולנד? במלא החיים שלי יעצרו לכמה חודשים. והחלטנו שאנחנו הולכים על זה. ואז עברנו להולנד, הייתי בהיריון די מתקדם, וילדתי אחרי כמה חודשים את יובל, והייתי אימא במשרה מלאה, וזה מה שרציתי להיות, רציתי להעניק, ורציתי להיות עם הבנות שלי, ורציתי להכיל ברווזים, ובאיזשהו שלב, התחלתי להשתעמם ממש. לא עסקתי שם בעריכת דין כמובן, וכל הזמן חשבתי מה אני רוצה לעשות כשאני הגדולה. פתאום המסלול הוא לא היה לי ברור. פתאום זה שאני רוצה לחזור לארץ ולפתוח משרד ולהיות שופטת, כל הדבר הזה התחילו להיות סביבו המון המון סימני שאלה, ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות כשאני הגדולה. ודבר נוסף זה שהייתי מאוד בודדה בהולנד. היה קר והיה פור, וגיא הייתה הולכת לגן, ועומר היה הולך לעבודה, והייתי נשארת לבד בבית עם יובל, והתחלתי להשתעמם, ומה שעשיתי...
זה היה בחורף?
כן, זו שאלה טובה. בהולנד, בערך 10 חודשים בשנה עם חורף.
אוקיי.
כן, כי אנחנו מטיילים כזה באוגוסט, ספטמבר, זה נראה לנו סבבה, אבל באמת, המדינה הזאת היא אפורה, משהו כמו 10 חודשים בשנה. גם איזה גביר שם משוגע, לחלוטין. זהו, ואז זה יום אחד פרסמתי פוסט בפייסבוק, על הלידה שלי בהולנד. הסיפור לידה הוא לא שגרתי, בהולנד הן יולדות בבית, בדרך כלל.
וואי, רציתי לשאול אותך, איך, כאילו, איך נסעת בהיריון מתקדם, אם לא פחדת, איך בחרת בכלל, כאילו, זה, אני כאילו זולגת כזה, אבל זה נורא מעניין אותי, כאילו, איך בחרת בית חולים, ואיך, וואי, זה נורא אמיץ.
וואי, אז א', אפשר להקליט איזה פרק בפני עצמו, אבל אני אנסה לתמצת ולהגיד שזה היה סופר מפחיד, בטח כי הייתה לי חוויה לא טובה בלידה הראשונה שלי, של גאיה, ובאתי להולנד מבוהלת, ואז עוד יותר שמעתי את הסיפורים שהן יולדות בבית, ומי שיולדת בבית חולים, אז היא משתחררת הביתה אחרי 3 שעות. ואני כזה, מה? איך עושים את זה? ממש ככה. ואת המעקב הריון, למשל, הם לא עושות אצל גניקולוג, הם לא עושות את זה אצל רופא, אלא אצל מיילדת.
וואו.
והם לא עושות כל מיני סקירות, ואולטרסאונדים ומעקבים, שאנחנו עושות פה בארץ, הם לא עושות. והייתי מבועלת מהדבר הזה, ובגלל זה, השקעתי את כל כולי בחודשים עד הלידה, להתכונן ללידה. אז קראתי ספרים, ועשיתי קורס היפנוברטינג, והייתי חברה בכל מיני קהילות בפייסבוק של לידה פעילה ולידה טבעית וכאלה, ולונג סטורי שורט, הייתה לידה מטורפת ומופלאה, ואני כתבתי עליה פרק שלהם בספר.
בבית דרך אגב? או בבית חולים?
לא, לא, הייתי פחדנית,
זה הכי לגיטימי.
וילדתי בבית חולים, ואני אספר לך אנקדוטה מצחיקה, כאילו כמה אנחנו ישראליות בראש שלנו, אני הגעתי לסיור בבית חולים, שאלתי איך בחרת, אז סיירתי, הגענו בהאג, ועשיתי 2 סיורים בשני בתי חולים, ככה מומלצים, ואני זוכרת שהלכתי שם ושאלתי, אם אפשר לראות את התינוקייה, ואין להם תינוקייה, כי הן לא יולדות בבית חולים, אין דבר כזה.
סליחה, אבל יש נשים שילדות בקיסרי, בואי, זה נשמע מה זה זוי, מה, כולן ילדות בבן?
מעבר לזה, בואי אני אגיד לך עוד משהו, אני ילדתי את יובל בבית חולים, ולא שמו אליה צמיד, ואז אני מסתכלת על הילדה, ואני זוכרת שהיא הייתה עליי איזה 4 שעות, היינו ככה בסקין טו סקין, ואז אני כאילו מסתכלת, ואני קולטת שאין לי שום סימון על הילדה, זוכרת איך אני מנסה אחרי הלידה לזכור את התווי פנים שלה ואיך היא נראית וזה, אם אני אצטרך לזהות אותה מבין תינוקות. עד שכאילו שאלתי שם אישי, והיא אמרה לי, לא, לא, את לא נפרדת מהילדה בשום שלב,
איזה מדהים.
איתך כל הזמן. אז באמת הן...
זה מטורף.
זה ממש ממש מטורף. אז וי, אחרי זה הם משחררים אותך הביתה אחרי 3 שעות וזה נשמע לך מפחיד, אבל הם שולחים איתך... מעין דולה פוסט פרטום כזה, אחות כן. כזו שמלווה אותך שבועיים.
וואי, איזה כיף.
שבועיים היא באה אלייך כל יום לאיזה 4-5 שעות, והיא מלמדת אותך לחתל, והיא מלמדת אותך להניק, והיא מלמדת אותך לקלח את הילדה, והיא מחליפה לך מצעים.
איזה מטורף.
והיא מבשלת לך, והיא עושה לך קניות, ומשהו מדהים, כאילו מדהים, 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 מדהים. ואחות טיפת חלב באה אלייך הביתה, מסבירה לך על החיסונים. המיילדת באה אלייך הביתה, בודקת לך תפרים, את לא מבינה כאילו, זה משהו, אי אפשר לדמיין, אז באמת זה היה סיפור.
וואו, כיף.
זה נשמע לי כמו מהאגדות, אבל באמת זו אגדה שהייתה באמת, ומה שקרה באמת, דווקא הרמת לי להנחתה, כי מה שקרה זה שאני חזרתי לקבוצה ההיא בפייסבוק, שלמדתי ממנה כל כך הרבה דברים לקראת הלידה, ופרסמתי שם פוסט על הלידה, כל מה סיברתי עכשיו, פרסמתי בפוסט על הלידה שלי בהולנד, והתחילו לכתוב לי דברים מטורפים, כאילו, וואי, את חייבת לפרסם את הפוסט הזה בחוץ, חייבים לשתף אותו, זה חייב להגיע לתקשורת וזה, וזה היה פוסט מאוד חושפני ואישי, אבל אמרתי בסדר, ופרסמתי אותו בפרופיל שלי, וזה היה הפוסט הוויראלי הראשון שפרסמתי, אף פעם לא היה לי לפני כן פוסט ויראלי, גם לא כתבתי כל כך לפני, ופתאום הפוסט הזה הוא התפוצץ לגמרי, היה עליו באמת מאות תגובות ואלפי לייקים ושיתופים, בנו אליי ממקו ומהצינור,
די.
ופתאום כולם מדברים איתי על הדבר הזה, ואומנם זה היה סיפור מאוד מעניין, אבל הרבה מאוד תגובות היו על הכתיבה, כתבו לי, וואי, זה היה פוסט כל כך ארוך, אבל כל כך נהנית.
אני חייבת לקרוא את זה.
ולא שמתי לב, אני אשלח לך אחר כך.
שכי לי.
ולא שמתי לב, וכל כך נהניתי, ואיזה כיף לקרוא אותך. והיה ממש הרבה פידבקים על הכתיבה. ואני חושבת שהפוסט הזה, הוא שינה לי את החיים בגדול, הוא באמת שינה את המסלול. כי מה שקרה זה שפשוט התחלתי לכתוב. אז אחריו כתבתי עוד פוסט על החיים בהולנד, ואחריו פוסט על הסופר בהולנד. ואז פוסט על איזו אפליקציה מגניבה שמצאתי. וכל פעם הייתי מגלה משהו מגניב, משתפת אותו עם העולם, כותבת אותו בפוסט בפייסבוק, ומקבלת מלא מלא תגובות של, וואו, הלוואי והיה לך פוסט יומי, ואיפה אפשר לקרוא אותך יותר. ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני רוצה לפתוח בלוג. אז פתחתי בלוג שקראתי לו Sugar Tree, שזה עץ סוכר, שזה כל התורה שלי בעצם, להוסיף סוכר לחיים, ובו הגדתי את כל הפוסטים האלה, ואת כל הדרכים שאני מוצאת להוסיף סוכר לחיים שלה. ביום שהשקתי את הפוסט, זה היה לדעתי 13 ביולי, אם אני לא טועה, 2018.
את הבלוג.
2019, כן, כן, את הבלוג.
את הבלוג.
באותו יום פנתה אליי המנהלת של הספרייה העברית באג, אמרה לי, תקשיבי, אם יש לך פוסט, אם יש לך בלוג על אושר וחשיבה חיובית, אולי תבואי להרצות לקהילה הישראלית בהאג. עכשיו, דנית, לא היה לי הרצאה, כאילו, אני שם בחורה שכותבת פוסטים, אבל היא הציעה לי את זה, ואמרתי, כן, בטח, אני אבוא, למה שאני לא אבוא? אז מה אם אין לי הרצאה, ואין לי שקופית, ואין לי כלום, אין לי שקופית במצגת, ובאמת החלטתי ללכת על זה. ואמרתי, טוב, כמה ישראלים יש באג, מי כבר יבוא להרצאה הזאת? כאילו, בואי. ופרסמנו את ההרצאה בישראליות בהולנד, בקבוצת ישראליות בהולנד, והיה על הפוסט הזה 150 תגובות, של 150
וואו.
נשים, שרוצות לבוא לשמוע את ההרצאה הזאת.
יו, זה טובה.
זה היה מטורף. ההרצאה היא, זה היה חודש לפני שחזרנו לארץ. אז ההרצאה היא הפכה לשלוש הרצאות. העברתי שלוש הרצאות בהולנד, באמסטרדם, בהאג ובאמסטלפיין. ובאמת באו עשרות נשים, וממש היה סופר כיף. כאילו, מה זה
נהניתי? זה בתשלום דרך אגב?
לא, עשיתי את זה בחינם. שם עשיתי את זה בחינם, ואז חזרתי לארץ, ואמרתי לעומר, וואי, תקשיב, אולי זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. כאילו לכתוב ולעשות הרצאות ולדבר על אושר וחשיבה חיובית ולך להוסיף סוכר לחיים. וככה חזרנו לארץ, ולא רציתי לעסוק יותר בעריכת דין. הייתי ממש...
מה דרך אגב היה הסטטוס שלך במחינת המשרד?
שם?
חלט, היית כן, כאילו כן, כשהיית שם.
לא, עזבתי את המשרד, הייתי שכירה לפני כן במשרד עורכי דין, עזבתי אותו. וידעתי שאם אני, מתי שאני אחזור, מתי שאני ארצה, זה לא היה, יכולתי לחזור, זה לא היה אישו. ובאמת חזרתי לארץ, והתחלתי להעביר את ההרצאה הזאת בישראל. להרצאה קוראים אלה דברים שאותי מסמכים, הוספת סוכר לחיים מאושרים. ואני חייבת להגיד לך משהו שקשור לאיך שאת, מה שהעלית בפתיחה, שהמילה אושר היא מילה מאוד מאוד גדולה. נכון, זה מה שאמרת.
כן, נכון.
אז אני רוצה להגיד לך שככה הספר שלי נפתח, הספר שלי נפתח בהקדמה.
וואה.
אני מספרת על זה שלהרצאה הזאת, אני יוצאתי פלייר, וכתבתי אלה דברים שאותי מסמכים, הוספת סוכר לחיים מאושרים. אז שאלתי חברה, מה את חושבת על הפלייר? מה את חושבת על זה? ואז היא אמרה לי, תקשיבי, אולי אושר זה מילה מאוד גדולה. כמו שאת אומרת, אמרה לי, אולי תנמיכי את זה קצת, אולי תנמיכי, אולי תגידי לחיים מתוקים יותר, אולי, ואני זוכרת שהסתכלתי על זה, ואמרתי לה, לא, אני מדברת על חיים מאושרים, אני לא רוצה להנמיך את זה, אני רוצה להסביר, וזה הדבר שאני רוצה לעשות בחיים, להבהיר, שאושר זה לא איזה יד נחשף, שאנחנו לא נגיע אליו בחיים, אושר, זה אפילו זה שאת ואני מדברות פה ומקליטות את הפודקאסט מבחינתי. או זה שלפני ההקלטה הייתי בשיעור פילאטיס, זה אושר מבחינתי. זה כל הדברים הקטנים האלה ביומיום, זה שיחה עם חברה, זה לשתות כוס קפה, זה סתם לשבת במרפסת ולהסתכל בנוף, זה לגדל עציץ לגדל עציץ. כל הדברים הקטנים האלה הם אושר מבחינתי. וזו עוד הלך החיים שלי, זה הספר, זה ההצעה.
איזה מהמם. אני חושבת שיותר, אני חושבת שכולנו יש לנו את הרגעים האלה, פשוט אנחנו לא, לפעמים כאילו עסוקים באמת ביום יום, ובאמת בהישרדות, ובשגרה, שאנחנו כאילו צריכים יותר פשוט להזכיר לנו, מה באמת עושה לנו טוב, ושזה באמת לא לצפות שכל הזמן נלך מחויכים ושמחים. אגב, זה גם הסיבה שכאילו, זה ממש מצחיק שכאילו, ממש שאמרת את זה, כי ממש לפני איזה כמה שבועות קיבלתי החלטה שאני חוזרת להקליט יותר פרקים בפודקאסטים שלי, כי אחד הדברים שעושים לי כיף, ושאני יוצאת עם אנרגיות מהם, זה הפודקאסטים שלי. וממש, אני כאילו, אני לא יודעת אם זה יצא כל שבוע, אבל יש לי כבר כמה רעיונות כאילו לשבועות הבאים, גם לפודקאסט הזה וגם למאחורי המיקרופון שמתואמים. כי אני שמתי לב שמכל פרק הזה אני יוצאת כאילו בהיי, ועכשיו, סיפרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, שבשלושת רבע שעה, שעה לפני שהתחלנו, הגננת שלחה הודעה שהבת שלי עם חום, שנבוא לקחת אותה, ואחרי שחזרתי בעלי, כאילו אמרתי איך הוא איתה באוטו, היא נרדמה וזה, ואמרתי לעצמי שחזרתי, איזה מזל שיש לי את הפודקאסט עכשיו, כי אם לא היה לי אותו, הייתי נשאבת למין עצבות כזאת של די, עוד פעם היא חולה, ורק לפני שבוע הייתה חולה, ואיזה בסה, כאילו זה שאנחנו, חיכיתי לפרק איתך, פשוט עשה לי כיף. אז זה כל כך נכון, כאילו מה שאת אומרת.
כן, זה בדיוק הדברים האלה, הדברים הקטנים האלה, שאנחנו יכולות להוסיף ליומיום שלנו, כי בואי, ברור ש... חופשה במלדיבים זה הכי מאושר וזה סופר כיף, אבל זה קורה לנו פעם באף פעם, בגדול. ואנחנו לא יכולות לחכות כאילו להגיד, אני אהיה מאושרת בקיץ, או אני אהיה מאושרת כשהילדים יגדלו, או אני אהיה מאושרת בפנסיה. מי רוצה להיות מאושר בפנסיה?
נכון.
אני לא אשכה, אני לא אשכה עד הפנסיה בשביל להיות מאושרת.
נכון. זה גם הסיבה, אני חושבת שכשאנשים חוזרים מחופשה, והם חוזרים למקום עבודה או לעסק שהם לא אוהבים, אז פתאום יש להם את הנפילת מתח הזאת והעצבות הזאת, שכאילו את צריכה חופש מהחופש. כי וואי. כאילו את חוזרת לחיים הרגילים שלך, וכאילו...
וואי, דנית,
זה כבר סימן שזה לא טוב.
את מדברת כאילו, את קראת את הספר, זה מצחיק.
באמת?
לא קראת אותו. כן, כי יש לי פרק, יש לי פרק בדיוק על זה. גם עליו פרסמתי פוסט, אני אשלח לך סתם שתראי זה, זה מצחיק, אבל באמת יש את המחשבה הזאת, שלמשל, אם אני אטוס עם חברה, נכון? אני טסה עם חברה. אז הכי כיף לנו בשלושה הימים האלה, עזבי שאנחנו כל היום בטלפון, ואנחנו קונות מתנות רק לילדים, ואנחנו כל הזמן עם הסבתא או עם הבעל, איפהם ואיפהם, ומשאירות מיליון ואחד סטים של בגדים, לכל תרחיש של מזג אוויר שלא יבוא עלינו. אבל אז אנחנו חזרות הביתה, ואנחנו חוזרות ליומיום המטורף הזה, שלקחת את האוטו לטסט, ולהכין את המצגת, ולשלוח חולצה לבנה לילדים, ולקנות מתנה ליום הולדת של האהוב, ופיקניק בשבת. וכל הדבר הזה נופל לנו על הראש, ופתאום אין לנו שום לגיטימציה להתלונן ולקטר, כי מה, רק עכשיו חזרנו מחופשה, אז הציפייה היא בעצם שאנחנו נהיה בהיי המטורף הזה עד לחופשה הבאה, עוד שנה.
כן.
אבל זה לא עובד ככה, אנחנו בדיוק צריכות את הדברים הקטנים האלה, אני קוראת לזה שימלאו לנו את הכוס, שכל הדברים הקטנים האלה שיוסיפו לנו סוכר ביומיום ויחזיקו אותנו.
נכון, ממש. אבל יש לי שאלה עליך, אז מה קורה כשקשה לנו להרים את עצמנו, כי זה קורה, כאילו גם את יודעת, כאילו נניח חברות מסביבי שאני מדברת איתן, וגם לי זה קורה, שכאילו אני יודעת שיש לי מלא דברים טובים בחיים, אבל יש רגעים שאני לא מצליחה להרים את עצמי, אני שוקעת לתוך איזה רחמים עצמיים כאלו, כאילו מה את עושה כדי נניח שעוזר לך?
א', אני אגיד שזה קורה לכולנו, וזה קורה גם לי.
כן.
אני אנושית בסך הכל, אז גם לי יש רגעים שאני עצובה, ויש רגעים שאני כועסת, ויש לי רגעים מבאסים בחיים, אבל אני באמת חושבת שהאיכות שלי זה שאני יודעת גם בכל אותם רגעים, להביא את הדברים שמסמכים אותי, לדעת מה הדברים שמסמכים אותי. עכשיו, באמת, אני מצאתי לעצמי 10 דרכים פרקטיות שאני יכולה להוסיף את הסוכר הזה לחיים שלי. ותמיד אני מוצאת משהו שיכול להתאים לעכשיו, כי יש דברים קטנים ויש דברים גדולים. בוא נתח דוגמה, נניח. לשים שיר ולרקוד עם הבנות שלי בסלון. זה משהו שאני תמיד יכולה לעשות, נכון? זה הכי פשוט, זה הכי קל, זה לא דורש זמן, זה לא עולה לי כסף. אני לא צריכה איזה ציוד מיוחד בשביל לעשות את זה. אני יכולה לשים שיר ולרקוד עם הבנות שלי בסלון, וזה ישנה לי את המצב רוח. או למשל, סתם למשל, אני עובדת מהבית, ויוצא שבייחוד עכשיו שאנחנו מסיימות את החורף, אבל בואי, אני חצי שנה עבדתי עכשיו בטרנינג, כאילו, אני עולה לזום, אם אני שמה חולצה, אבל אני עם טרנינג. ומצאתי שזה באמת, בחלק מהזמן זה מאוד מאוד נוח, אבל זה גם מאוד מוריד, כאילו זה מוריד את המצב רוח. אז אני אחת ואני, עכשיו אנחנו מקליטות את הפרק, אבל לפני הפרק איתך, רפתי להתקלח, ושמתי עגילים, ושמתי איפור, ובחרתי חולצה שאני אוהבת מהארון, כי זה דברים שמרימים לי את המצב רוח, ואת התחושה ואת הרגשה. אמנם אני לא נועלת נעליים, אבל אני עם גרביים שאני מאוד אוהבת, ומסמכים אותי. אז זה בדיוק הדברים הקטנים האלה, אפילו לאכול את ארוחת הבוקר שלך, בכלים היפים, בכלים שלך לשמות לאורחים, בכלים שמסמכים אותנו, יש פשוט כל כך הרבה דברים שבאמת אפשר לעשות כדי להרים לעצמנו את המצב רוח. והדבר שהכי הכי עובד בעיניי, זה כאילו קצת קלישאתי, לפעמים מלגלגים על זה, אבל זה באמת תמיד עובד, זה לרשום על דף, לקחת דף ולרשום, אני מודה על נקודתיים, אז את מתחילה לזכור את כל הדברים שיש לך בחיים, את כל הדברים שקרו לך היום, ואז את תגיעי לדברים הקטנים האלה שהזכרתי לשיעור פילאטיס ולהציץ, הנה הסחלב שלי פרח בו פרח הבא, איזה מאמן זה, ולארוחת בוקר שאחת, ולחיבוק שקיבלת מהבנות, ולשיר כיפי ששמעת ברדיו, כאילו פתאום את תראי שאת מוקפת בדברים האלה, אז נכון שיש דברים מבאסים בחיים, ויש גם מלא מלא דברים מהממים ומסבכים.
כן, נכון. תכלס את צודקת, כן. אני חושבת שפשוט צריכים כאילו אולי באמת להיות כאילו במודעות לזה ולרצות לעשות לעצמנו טוב, לא לוותר על עצמנו, כי לפעמים זה מה זה קל. אני לפעמים מגיעה למין, כאילו, יש רגעים שאני מגיעה לה, ואני אומרת לעצמי, כאילו, די, אני מאס לי כאילו לדאוג לכולם כזה, ואם זה להכין אוכל וכביסות ואין וזה, ואז אני מגיעה לאיזו נקודה כזאת של סטופ, אני צריכה שנייה רגע לעצמי. אני משתדלת גם כאילו להגיד לעצמי, אוקיי, אני הגעתי לסף רתיחה, אני חייבת שנייה. אז כן, אבל אני מסכימה, האמת שכן, מוזיקה זה אחד הדברים הכי, שהכי מרוממים והכי קלים, כאילו, לכולם זה נגיש היום, אז נראה לי שזה באמת אחד הדברים ש... אני אוהבת אישית פודקאסטים, אז זה גם משהו שמרומם אותי. כן,
מאוד. כן. ממש כיף. רציתי להגיד בהקשר של, של מה שאת אומרת, שלפעמים את מגיעה לנקודת רתיחה, ואת אומרת לעצמך, אני צריכה רגע לעצמי. א', זה קורה גם לי, אבל זה קורה לי לעתים מאוד רחוקות, מאוד נדירות, כי אני כמעט כל הזמן, זה הולך להישמע עכשיו מאוד אנוכי ואגואיסטי, אבל אני אגיד את זה. אני כמעט כל הזמן במקום הראשון של עצמי. לפני עומר, לפני הבנות, אני קודם דואגת לעצמי, כי אני יודעת שאם אני אהיה במקום הזה שטוב לי, אז יהיה טוב גם להם, אני אהיה רגועה להם, אני אהיה סבלנית, אני אוכל להכיל את כל הצרכים שהם צריכים, אבל אם אני אהיה במקום הזה שאני לא רגועה, ואני לא מסופקת, ואני לא ממומשת, וכל היום רק צריכים ממני משהו, אני אהיה בן אדם בלתי נסבל. אני יודעת את זה על עצמי.
כן.
אז אני באמת חושבת שהרבה לפני שאנחנו דואגים לכל מי שסביבנו, לבני הזוג, לילדים, לבוס, להורים, לשכנים, ל-whatever, אנחנו צריכות לדאוג לעצמנו. זה ממש ממש חשוב, זה, מבחינתי זה הכרח, זה לא מותרות.
נכון. זה ממש לא אגואיסטי, אני גם... כאילו, כמובן, זה תלוי בתקופות, יש תקופות שקצת יותר אינטנסיביות, וכאלה שבאמת פחות כן. יוצא לי, אין מה לעשות, אבל אני מאוד מאמינה בזה גם, זאת אומרת, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לשים את עצמנו גם לפעמים במקום הראשון, וזה ממש לא מובן מאליו שהילדים תמיד יהיו במקום הראשון, כאילו, לפעמים הם יהיו, כשהם חולים, או כשהם צריכים משהו, ולפעמים אנחנו, פשוט לפעמים שיש תקופות שהן מאוד אינטנסיביות כאלו, נניח כאילו, באמת, כאילו כל החורף הזה שהבת שלי הייתה כל הזמן חולה, והנה עכשיו גם, כאילו בלי הפסקה, אז לפעמים זה מאוד מאוד אינטנסיבי, שזה כאילו לא משאיר לי הרבה נכון. זמן לעשות את הדברים שאני אוהבת, ואז באמת יש הצטברות כזו של תסכול. נכון. אבל אני ממש מסכימה עם העניין הזה שאנחנו צריכות, חייבות כאילו באמת לטובת כולם לשים את עצמנו גם לפעמים במקום הראשון. כן, ואני אשמח לשמוע אז כאילו איך זה בעצם הפך, זאת אומרת שחזרתם לארץ, איך בעצם זה התפתח, זאת אומרת, משם איך לקחת את זה, זאת אומרת, באתר שלך, המאוד יפה, יש גם את, גם את הספר, ויש גם, הנה הוא בדיוק מולי, גם את הלוח חזון, הסדנה הזו המקסימה, שאני ממש, כשיפתחו תאריכים, אני מאוד אשמח להגיע. איך זה ממש כאילו הפך בעצם לעוד, לעסק, זאת אומרת, כי נכון היום בעצם את גם עובדת כעורך הדין, וגם יש לך ממש עסק, עם סדנאות והרצאות וכולי, אז אני אשמח לשמוע איך זה בעצם מתפתח.
אוקיי, אז אם נחזור לנקודה הזאת שחזרנו לישראל, זה היה באוקטובר 2019, וחזרתי והי מטורף, מכמה שכולם אוהבים את ההרצאה שלי, ואהבו אותה בהולנד, ואיזה כיף זה הולך להיות גם בארץ, ובאמת העברתי את ההרצאה הזאת, לדעתי זה 3 או 4 פעמים, ואז הגענו למרץ 2020, ופרצה הקורונה, ופשוט עשתה סטופ על הכל. עכשיו, אני לא הייתי מספיק, אני לא יודעת איזה מילה לבחור, לא עשיתי את האדפטציה הזאת של לעבור לזום, לעשות הרצאה אונליין, לעשות כאלה, אז once אין אפשרות להתקהל, אני הפסקתי עם ההרצאות, זה בעצם הנקודה שחזרתי להיות שכירה. חזרתי להיות עורך דין, כי בכל זאת יש משכנתה, ויש חשבונות לשלם, ויש לי שתי בנות ובן זוג, וחזרתי לעבוד כעורך דין, אבל המשכתי לכתוב. בשלב הזה כבר, אני בעצם צריכה להגיד שההרצאה היא נולדה מהבלוג ומהפוסטים, ואז היא הפכה לאיזו הרצאה שלמה, ואז החלטתי שאת ההרצאה אני הופכת לספר. שאני רוצה שהספר יכיל את כל הסיפור שלי, וגם את כל הדרכים שמצאתי להוסיף את הסוכר הזה, והתחלתי לעבוד על ספר, וכל זה במקביל שאני, במקביל לזה שאני באמת שכירה, עובדת כשכירה. זהו, על הספר הזה עבדתי הרבה מאוד שנים. לקח לי, אני חושבת, 3 או 4 שנים להוציא אותו, כי עשיתי אותו בהוצאה עצמית, ולקחתי עורכת ספרותית ועורכת לשונית, ועבדתי המון המון על העיצוב שלו. ספר שהוא צבעוני, יש בו תמונות ויש בו איורים, וגם עלה לי המון 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 כסף להוציא, ברמת 10,000 שקלים, שתכלס לא היה לי מאיפה להביא, אז עשיתי Head Start. לפני שנה עשיתי קמפיין מימון המון, וגייסתי את הסכום, ואז באמת הוצאתי את הספר.
מה זה מהמם.
וכשהספר נולד בעצם, אז החזרתי את ההרצאות, והחזרתי את הסדנאות לוח חזון, גם הקורונה ככה מאחורינו, וזה גם בא מה... הרבה דברים שקורים לי, זה לא דברים שאני יוזמת אותם, אני חייבת לומר. זה דברים שאיכשהו מתגלגלים לפתחי, ואני אומרת להם, כן. אז גם הסדנאות לוח חזון, עכשיו היה ממש הרבה מאוד סדנאות בחודשים האחרונים, זה פשוט נולד מזה שאנשים פנו וביקשו את הסדנה. כן, ומישהי התקשרה, התעניינה לגבי הסדנה, אמרתי לה, תראי, אני אספר לך על הסדנה, אבל אני אגיד את האמת, אין לי כרגע תאריכים, אין לי שום סדנה שהיא פתוחה. אמרה לי, בסדר, תספרי לי, ואני אראה, אולי נביא אותך אלינו למשרד או משהו כזה. וסיפרתי לה, ואז היא באמת החליטה לארח את זה בבית, אצלה בבית. זה היה בקירת אונו.
מגניב.
ואני זוכר שפרסמתי את התאריך הזה, ואז פתאום אמרו לי, רגע, אבל למה בבוקר אני רוצה בערב, אז אולי תבואי אליי בערב, אז אולי תבואי לזיכרון, אז אולי תבואי לכפר יונה, וככה הדברים התחילו להתגלגל, אבל זה באמת לא היה יוזמה שלי, אני די נסחפתי עם הדבר הזה. אז בסדר, ככה זה קרה בית. כן.
מגניב. אז ספרי באמת קצת ככה, אני חייבת להגיד שאני כאילו לוח חזון, כבר מלא זמן רוצה לעשות. ואיך שאת יודעת, כאילו, גם זה כזה, אני יודעת שבלוח הזו בדרך כלל לוקחים כזה כל מיני דברים שרוצים, וממש, כאילו, תכף תסביר יותר, אבל מדביקים אותם על איזשהו לוח כזה, ושמים את זה מול העיניים, וכאילו, תמיד אני אומרת לעצמי, טוב, אני אעשה את זה מתישהו. גם כאילו, בואי, אין לי עיתונים בבית, ממתי אני, כאילו, אין לי עיתונים, אז כאילו, מאיפה עכשיו אני קושש, למרות שבואי, אפשר להתגזל לך. כל היום. אפשר להדפיס, אפשר לעשות ב-AI. אבל, כן. אבל, אז כאילו תמיד זה כזה מין, וגם, כאילו אני גם תמיד זה כזה בא לי לעשות ואני לא עושה, וגם, אני תמיד נורא סקפטית לגבי זה, למרות שדרך אגב, פעם עשיתי משהו כזה, לא לוח חזון, אלא משהו ספציפי שרציתי, ליתר דיוק זה היה כאילו רכב, אוקיי? כאילו כשבעלי עזב את העבודה שלו לפני המון שנים, היה לו רכב, הוא עזב, ואמרתי לו, אני לא יודעת למה נורא רציתי רכב ספציפי, ואז בדקנו כשהוא החזיר את האוטו, התחלנו לבדוק, אמרתי, אני חייבת לשים לי כמו הלוח שם, הדבקתי תמונה של האוטו, אמרתי, אני רוצה את האוטו הזה, לא יודעת, נדלקתי על העיצוב, זה היה שברולט טראקס, נדלקתי על העיצוב, אמרתי, אני חייבת את האוטו הזה, והתחלנו לחפש רכבים, ודרך כלל עברנו בכל הסוכנויות, זאת אומרת, עשינו רשימה, ככה מאוד מסודרת של רכבים, ועשינו צ'קליסט כזה של לעבור על כולם, לעשות נסיעות מבחן ולבדוק יתרונות, חסרונות, עניינים וזה, וכאילו בסוף, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל היקום החזיר אותנו לשברולט, ובסוף קיינו את הרכב שרציתי. עכשיו, אני כל הזמן מזכירה לעצמי שכמה זה עבד אז בזמנו, וכמה זה יכול לעבוד שוב, ואני לא מצליחה להביא את עצמי לעשות לוח חזון.
וואו, זה בדיוק זה. איך שאמרת את זה, היקום מביא לנו את השברולט הזו. ככה זה עובד, ככה הדבר הזה. אני מסתכלת על לוח חזון, כמו קריאה שלי ליקום, שאני אומרת ליקום מה אני רוצה, והוא ישלח לי את זה, אוקיי? ככה זה מבחינתי. זה פשוט ערוץ ישיר עם היקום. אז מה, לספר איך הגעתי לזה, או לספר איך עושים, או מה את רוצה שאני אספר?
גם אני אשמח, כאילו, את יכולה איך הגעת, וגם כאילו בפועל, כן, כאילו קצת טיפים כזה, איך עושים עם מישהי רוצה, אני אשמח באופן אישי באמת להגיע בהמשך לסדנה, אבל זה נחמד למי שרוצה לעשות בבית.
אז א', אני אגיד שלא צריך סדנה, לא חייבים, אפשר לעשות את זה גם ממש בלי. אני בספר הקדשתי 2 פרקים, ללוח חזון, פרק אחד כתבתי את הסיפור שלי, מה אני חלמתי, איך התגלגלתי לזה, איזה חלומות התגשמו, איך הוא שינה לי את החיים, ובפרק השני ממש פרקתי בת יהוזיאל, איך עושים עכשיו לוח חזון, לכי תקני קנבס, איך תורידי זה, מספריים, דבק, כל הזה, אני גם מסביר פה, בסדר?
לא, את לא צריכה להם, כאילו, מהספר ממש, כאילו, רק...
לא, אני אסביר, כאילו, אני אתן למאזינות, אסבר איפה עושים, כל בסדר. סוף להם את ההגעה לסתם, עושה דנאי מגניבה ומעוררת השראה, וזה
בדיוק...
לא, זה מיועד גם לנשים שאת נכנסת, ואז אחרי 3 שעות את יוצאת, ויש לך לוח חזון מסודר, שאת יכולה להניח אותו איפשהו. אבל אפשר לעשות את זה גם לגמרי לבד. זה חווייתי.
זה גם חווייתי. את יכולה לעשות את זה כמתנה. גם נשים.
אימא ובת, וזוכרות, ואת באה לבד, ואת באה אחרי גירושין, ואת באה עבודה. את באה עבודה, התכוונתי להגיד. לא, זו סדנה ממש ממש כיפית לכל מי שכזה מחפש קצת... לא יודעת, לשנות, לחשב מסלול מחדש, אני אקרא לזה.
כן.
בכל מקרה, אני התגלגלתי אליה, בערך שנה אחרי שגיא נולדה. אם אני מדברת פה על עושר וחשיבה חיובית, לקחתי ככה נשימה עמוקה, כי זו הייתה שנה מאוד מאוד קשה בחיים שלי, ופעם לא הייתי ה-happy-happy שאני היום, ממש ממש לא. הייתי בדיכאון אחרי לידה, ועומר ואני לא הפסקנו לריב במשך שנה, ושקלנו לפרק את החבילה, ואנחנו יועצת זוגית, והיה שם מסע מאוד ארוך. וככה איזה יום אחד אני כזה גולשת לי בפייסבוק, ואני רואה מישהי בשם הדס קפלן, שווה כזה להציץ ולראות מי זו, פרסמה פוסט בפייסבוק, ואמרה שהיא פותחת סדנה אונליין ליצירת לוח חזון. עכשיו דנית, אני לא ידעתי מה זה לוח חזון, בחיים שלי לא שמעתי את המושג הזה, לא ידעתי מה זה אומר, ואמרתי יאללה, פותחים, אני באה. עכשיו אני ככה תמיד, אם יש משהו שהוא מוצא לי בחינם, אני בערך כמעט כל ערב מתחברת לוובינר כזה או אחר, או כמו שאמרת, פודקאסטים וכאלה, אני ממש ממש אוהבת, והרבה פעמים יוצא לי מזה דברים ממש טובים. בקיצור, הצטרפתי לסדנה של הדס, והדס נתנה שם את ההנחיות, איך לעשות לוח חזון, תכף אני אתן גם את ההנחיות, ולא עשיתי שום דבר ממה שהיא אמרה, ושכפתי מהקבוצה הזו, דנית. אבל בערך חודש או חודשיים אחרי, חוזרת מישהי לקבוצה, וכותבת פוסט. והיא כותבת, היי בנות, רציתי לומר לכן שחלום שחלמתי על הלוח התגשם. אני חלמתי לעשות רילוקיישן לחול, והנה בעלי קיבל עכשיו הצעת עבודה. ואנחנו עוברים לגור בחול. ואני כזה, וואו, יפה, מרשים. אבל אז, הפוסט שלה התפוצץ מתגובות של נשים שהיו קצת פחות עצלניות ממני. וכל אחת מגיבה לפוסט הזה ואומרת, גם אני, גם אני, גם אצלי, גם אצלי. אני רציתי בית יותר גדול, והנה אנחנו עוברים לבית יותר גדול. אני רציתי קידום בעבודה, קיבלתי קידום בעבודה, אני רציתי להיכנס להיריון, נכנסתי להיריון. ככה אני גוללת את כל התגובות. ואז הבנתי שאני חייבת לעשות את זה, ואני חייבת לנסות. ומה שעשיתי, וזה מה שאני מוציאה גם לך לעשות, עד שתגיעי לסנה, זה פשוט ישבתי עם עצמי, בהתאם להנחיות של הדס, וכתבתי רשימה של חלומות, רשימה של דברים שאני חולמת עליהם. עכשיו זה בפני עצמו, זה אתגר בשבילנו, זה נורא מפחיד נשים, חלומות שלנו. נשים באות אליי לסדנה, או מתעניינות בסדנה, ולפעמים הן אומרות לי, אבל אין לי חלומות. אני לא יודעת על מה אני חולמת, ומה אם זה לא יתגשם. ואני אומרת שחלומות, חלום זה לא לטוס עכשיו לירח, או למצוא תרופה לסרטן. זה גם חלום, אחלה. אבל חלום זה גם לגדל תותים במרפסת. וזה גם, לא יודעת, לצאת להליכה, וזה גם לאכול יותר בריא, וזה גם, לא יודעת, לחזור לנגן כמו שעשיתי פעם. יש הרבה חלומות קטנים וגדולים, ולכולנו יש. בקיצור, את יושבת ואת כותבת רשימה של החלומות. ואז השלב הבא, אחרי שיש לך את הרשימה הזאת, את מחפשת דימויים שישקפו את החלומות האלה. עבורך, אוקיי? זה ייצג רק עבורך, רק את תסתכלי על זה. על התמונה הזו, ואת תביני את המשמעות. עכשיו, נכון, אפשר ללכת למגזינים ולחפש את התמונות האלה, אבל כמו שאמרת, אפשר גם לעשות בגוגל, לחפש תמונה.
ולהדפיס.
ולהדפיס, פשוט. ואז תקונה לוח, זה יכול להיות כאן, ואז קאפה, שם, מה שאת רוצה. ואת גוזרת ומדביקה את כל הדימויים האלה. אני אוהבת מאוד לשלב גם טקסטים, לשלב כל מיני משפטי השראה ודברים כאלה. עכשיו, הדבר הכי הכי חשוב, אחרי שגזרת והדבקת ועשית רשימה והכל, הדבר הכי חשוב שבלעדיו שום דבר לא יקרה, זה זה שאת צריכה להציב את הלוח במקום שאת רואה אותו. אוקיי? זה ממש חשוב. זה צריך להיות ליד המיטה, או במשרד שלך, או בסלון, או במטבח, לא אכפת לי איפה, אבל זה במקום שאת תראה, שאת תראי אותו. כי אם את עכשיו תשימי את זה...
יש לי פה מקום...
מקום יהודי?
מקום בו יש לי שנים, הלוח עוד חסר.
אז מעולה. אז זה ממש ממש קל לביצוע. וזה מאוד שווה, כי once את מציבה אותו ואת מתחילה להסתכל עליו, את מסתכלת עליו, הוא מסתכל עליך, את מסתכלת עליו, הוא מסתכל עליך, דברים מתחילים לקרות. דנית, דברים מתחילים לקרות מעצמם, את לא עובדת בשביל זה, את לא עושה תוכנית פעולה לאיך זה מתגשם, את לא מציבה לעצמך מטרות ומשיגה אותה, היקום פשוט שולח לך את הדברים האלה, זה מה שיפה פה. כאילו זה מה שקסום, בעיניי זה קסום, זה כסף.
כן, זה קסום, זה כן. גם מפחיד, כי כאילו אני פחדת להתאכזב אם זה לא, כי יש לי כזה מין, את יודעת, חלומות כאלה שמרגיש לי שהם גדולים מדי, שכאילו לעולם לא, אני לא, כאילו זה, אין מצב שזה יתגשם, מבינה, זה מפחיד אותי להתאכזב, אבל אני
לא,
צריכה להתגבר על הדבר הזה.
אז אני אף פעם לא אומרת זה לא יתגשם, אני אומרת זה עדיין לא יתגשם.
כן.
גם לי על הלוח ראו, דרך אגב, אני מאז הלוח ראו, לא יצרתי עוד לוחות עבור עצמי, זה עדיין הלוח שמלווה אותי, והוא עדיין רלוונטי לי, למרות שכמעט כל חלומות שם התגשמו. וזה חלומות שכאילו, אני אומרת, וואי, זה הזיה שחלמת את זה בכלל, כאילו, נגיד, כתבתי שם, הדבקתי איזה אימג' של יד כותבת על ספר, והיה כתוב שם, If you want to be a writer, write. עכשיו תקשיבי, אני באותה תקופה הייתי עורכת דין. אני לא כתבתי כלום. לא היה לי חלום להיות סופרת או לכתוב ספר, או לא היה לי חלום, אני כתבתי באותה תקופה מכתבי התראה וכתב תביעה וכתב הגנה, וזה מה שידעתי לעשות. אבל אני לא, אין לי שמץ של מושג למה שמתי את התמונה היא שם, אפילו פוסט בפייסבוק לא פרסמתי באותה תקופה. והנה, אנחנו כך וכך שנים אחרי, ויש ספר בעולם. אז אפילו מעבר לחלומות שלי בעיניי. אז זה לגבי לוח חזון, ואני מבינה אותך שאת סקפטית לגבי זה, כי גם אני הייתי סקפטית, אני לא איזה בן אדם כזה, מאוד רוחני, ואני מאוד עם רגליים על הקרקע, אבל בגלל שראיתי, בגלל שאותה נשים חזרו ואמרו, זה התגשם לי, אמרתי, אני חייבת לנסות, גם אין לי מה להפסיד. וזה באמת כן, התגשם גם לי. מבינה? אז זה ממש ממש שווה, אני ממש מוליצה לנסות.
וואי, אז זהו, אני חייבת, אני אעשה את זה. אני אלך, אני חייבת, ואם לא, אז אנחנו נארגן סדנה, אני אבדוק עם חברות, ואנחנו נארגן סדנה לנו. אז מהמם. וואי, אז ממש כאילו, ואת אומרת שכל מה שצריך זה בעצם פשוט דבק, מספריים, לוח, וכל מיני משפטים.
לסדנה הזאת אני קוראת איך הגשמתי את כל החלומות שלי בעזרת דבק, נייר ומספריים.
נראה לי, התקלתי בזה, באתר שלך יכול להיות.
נכון, באתר שלי כתוב.
זה גיוני אבל, זה שימותי.
זה מה שאת צריכה, את צריכה לוח, שזה אמרתי לך כאן וסקפה שם. ספריים, דבק ומדפסת, או מגזינים של האישה.
מדהים.
זה כל מה שצריך, כן.
מדהים, מדהים. טוב, אולי נעשה ראיון חוזר בעוד איזה שנה, שנתיים, ואת הראיתי אותי איך הקשמתי את כל החלומות.
הלוואי. בפודקאסט שלי. כן.
נכון.
אין לי. נכון. אבל אולם גם יהיה. הנה, חלום בלוח חזון.
הנה, תוסיפי לך מיקרופון בלוח חזון.
יש לי מיקרופון בלוח חזון.
יש לך?
נשבעת לך שיש.
וואו.
נשבעת לך.
זה בדוק.
יש לי מיקרופון?
אז יקרה, זה יקרה.
כן, חייב להיות. כן.
מהמם. וואי, אז אולי תספרי קצת איך כאילו הכל משתלב לך ביחד, זאת אומרת, נניח, האם יש לך סדר יום, כאילו כל יום את בעצם עובדת גם, נניח חלק מהיום כעורכת דין, וחלק כעצמאית, האם את קובעת לעצמך את הלוז, האם יש לך כאילו מה סדר יום מסוים, כאילו תני לנו כזה הצצה.
אוקיי, אז... אני אגלה שכל הדבר הזה קורה, א', בזכות תמיכה מאוד משמעותית שאני מקבלת מבעלי, מעומר, שהוא בעצם מאפשר לי לעשות את כל הדברים האלה שאני חולמת לעשות. ולגבי הסדר יום, בעצם אני מקבלת גם תמיכה מהמשרד שאני עובדת בו. אני עובדת במשרד עורכי דין, יש לי יפאי משפחתי, הוא בעצם של אבא של עומר, אבל יש בו כמה עורכי דין סתירים, ואני אחת מהן, אבל אני עובדת מהבית. וזה שאני עובדת מהבית בעצם מאפשר לי כן להיות קצת יותר גמישה עם הלוז שלי. אני יכולה לסדר את, את השעות שאני עובדת, ואת הפגישות, ובאמת בימים שיש לי הרצאה או בסדנה, אני יכולה להחליט שאני לא עובדת באותו יום, ויש לי את ההרצאה, או עכשיו שאני מתראיינת לפודקאסט, אז אני סוגרת לי את החלון הזה ביומן. וזה בין היתר מה שמאפשר את הדבר הזה. אני שמה לב שעל העסק, זאת אומרת, על הספר, על הסדנה, על ההרצאות, זה מגיע בגלים, כאילו יש תקופות שזה מטורף, ויש תקופות שזה כזה בירידה, יש תקופות שפתאום החודש של יום האישה, אז יש הרצאות ויש סדנאות, ומלא מלא ספרים שהוזמנו, ואז יש כזה ירידה, פתאום אני מרגישה כזה רגיעה, ועכשיו מגיע פסח, mm-hmm. ועוד פעם יש הזמנות של מתנות, אז זה ככה משהו שמתאפשר. Mm-hmm. לא יודעת, זה אוקיי גדול, אין לי באמת סדר יום מסודר, אני גם בן אדם שלא עובד כל כך עם לצערי, אלוואי והייתי קצת יותר, יש לי אחות שהיא מלווה עסקים, והיא כזו מנטורית, והיא מייעצת, ותמיד היא אומרת להכין תוכנית שנתית, ולהכין תוכנית רבעונית, ולהכין מפת יעדים, וכל מיני דברים כאלה, ואין לי שום דבר מהדברים האלה, לצערי הרב מאוד.
גם לי, זה מכית אותי, אני לא יודעת.
כן, אז אני כזה זורמת עם החיים, מציעים לי, אני באה, זה מסתדר לי בלוז, אני אומרת כן, זה לא מסתדר לי, אני אומרת לא, זה מין כזה.
כן. האמת שגם כאילו לקבוע את הרעיון איתך, זה היה כזה כיף, כי כאילו לפעמים אני מדברת, כאילו נניח, וצריכה לקבוע, ואז כאילו, אוקיי, יש לי זמן עוד שנתיים כזה. כאילו, כן. וכזה מה, אבל בוא נהיה שנתיים, כאילו מה כל הכיף בלהיות עצמאית, זה שאת יכולה להיות גמישה, אבל סדר לעצמך, אני כאילו, אותי תוכניות כאלה מלחיצות, אני כאילו לא אוהבת את הלסגור את היומן קדימה, גם לא לחודש.
נכון, גם אותי זה מלחיץ, כאילו גם כל הגנטים, יש כאלה שיש להם גנט מסודר לפי החגים ולפי החופשות, אז אני לא שם. זה יתרון בהתנהלות שלי וחסרון בהתנהלות שלי, אבל זה מה יש. כן, ואני מאוד אוהבת את הגמישות הזו, כמו שאת אומרת, שהצעת לי והסתכל לי ביומן, ואמרתי, כן, זה פנוי והכל טוב.
כן.
זה עבד לנו די מהר. כן.
נכון, גם אני אוהבת. וואו, אז מהמם, אני באמת רציתי, אני חושבת שרציתי, אז רציתי לשאול אותך באמת, אז מבחינה כאילו נניח השיווק של העסק, סתם ככה מעניין אותי, אז כי אמרת גם שזה מגיע בגלים, נניח כאילו, איך נניח את משווקת את העסק, סתם ככה, סתם שאלה שלא תכננתי, אבל מסקרנת אותי כזה.
וואי, האמת שאת נוגעת בנקודה שאני מהרהרת בה, אני מהרהרת בה בימים האחרונים, עד היום השיווק של העסק היה שיווק אורגני, מה זה עד היום? הוא עדיין, הוא שיווק אורגני בלבד, הוא מתבסס בעצם על מה שאני כותבת ברשתות, בעיקר אני פעילה בפייסבוק, אני פחות פעילה באינסטגרם, אני מודה, זה הכאב הכי גס שלי קצת, אז אני מפרסמת פוסטים בפייסבוק, יש לי קהל של קוראים שכבר עוקבים אחריי ומלווים אותי תקופה, הם גם תמכו בהדסטארט, באמת היה, אני לא זוכרת, 300 ומשהו תומכים בהדסטארט, ואחרי שהספר יצא לאור, אז הם ממשיכים לקדם אותו, ממשיכים לדחוף אותו, ממשיכים להמליץ, אני מרגישה שאני לא עושה את זה בכוחות עצמי, אלא שיש לי קהילה שלמה שדוחפת את זה וממליצה בכל מיני פורומים וקבוצות, אבל זה בהחלט, יש פה שאלה, אני באמת מתלבטת ביני לביני, איך אני מעיפה את הדבר הזה, כי הספר הזה הוא בעצם לא נכנס לחנויות, אני לא מוכרת אותו, אני מוכרת אותו רק בעצמי, רק פה מהמרתף, הרמות של ספרים, כאילו אני מרגישה שכשהספר מגיע למישהי, הוא באמת נוגע בה, ואני מקבלת מלא פידבקים, הרבה פעמים מתקשרות עליי ואומרות לי, וואי, תקשיבי, קיבלתי את הספר מי, אני רוצה לקנות אותו לאמא שלי, לאחותי, לחברה שלי, לחברה שהיא בהיריון עכשיו, ואני מתה שהיא תקרא אותו לפני הלידה, ואני מקשה שהספר מצליח לגעת, אבל אני גם מרגישה שהיכולת הגעה שלי לאנשים באופן אורגני, לקהל שלי, היא גם די מוגבלת, כאילו אני רוצה להגיע לעוד קהלים, ולעוד נשים שלא מכירות אותי, ולא שמעו אותי, ולא שמעו עליי, אז זה עכשיו, זה אתגר שאני מנסה לחשוב איך אני מפצחת אותו, אם אני הולכת למקום של קידום ממומן, שלא עשיתי עד היום. או אני לא יודעת אם אני צריכה להיכנס לאינסטגרם, לטיק טוק, זה פלטפורמות שאני פחות מרגישה בהן בנוח, אני חייבת להודות. אז זו שאלה, שאלת השאלה.
כן, כן. לא, בסדר, אני מזדהה, כי גם אני כל הזמן, כאילו, כל הזמן בתהליך כזה של עם עצמנו, איך לשווק, איך לשפר, מה לעשות, כאילו, זה כיף אבל, אני חושבת, כי אנחנו מתפתחות כל הזמן, אז אני חושבת שאבל העסק שלך באמת, לאינסטגרם זה כאילו, זה קלאסי, כל העניין הזה של אושר, וגם באמת כאילו, באמת עם כל מה שקורה פה, גם במדינה, המלחמה, ולפני כן הקורונה, וכל הזמן יש דברים, אנשים באמת מחפשים, אני חושבת, את ה... כאילו לא יודעת אם להגיד את הסוד, כי אין סוד באמת, אבל אז באמת איך להפוך את החיים שלהם לקצת יותר טובים עם כל הקשיים. אז על אינסטגרם זה באמת כאילו אחת.
זה כזה בטודוליסט שלי, זה משהו שאני חייבת לפצח, זה כבר שנים אומרים לי, איך את לא באינסטגרם, איך את לא באינסטגרם. ואני כאילו כל פעם כזה מנסה, אבל אני קצת גיבורת מקלדת כזו, נורא נוח לי להתחבר מאחורי הטקסטים המאוד ארוכים שאני כותבת בפייסבוק, ובאינסטגרם זה יותר פלטפורמה ויזואלית, ואני כזה לצלם, להצטלם, לא פיצחתי את הדבר הזה עדיין, אני מודה.
יש לי רעיון אבל לפודקאסט בשבילך, אם את רוצה להתחיל. את אומרת שאת יותר בחורה של מקלדת, אז לקחת את הפוסטים הארוכים האלו, ופשוט, כאילו, גם יש לך קול מאוד נעים, וכזה שכאילו, באמת, כאילו לקחת מיקרופון, פשוט לשבת ולדבר את הטקסטים, ממש להקריא אותם, להוסיף איזה מוזיקה נעימה ברקע, פשוט להפוך את הפוסטים האלה לפודקאסט למי שרוצה להאזין, כי אם את אומרת שזה גם פוסטים ארוכים, אז בוא נגיד יהיה פרקים של 5-10 דקות, רבע שעה, לא יודעת, רבע שעה נראה לי הרבה, 15 דקות, זה, וזה יביא לך עוד קהל, כי אני למשל, פחות סביר שאני אשב ואני אקרא את כל הפוסטים.
נכון.
אין לי סבלנות לזה, אני לא רוצה להקשיב. אז אני חושבת שזה כאילו אחלה אחלה של קונספט בשבילך, ואת גם יכולה להתחיל איתו ולפתח אחרי זה, את לקחת את זה למקום אחר, לעשות כאילו זה עוד משהו, זה ייתן לך, כאילו, יפתח אותך לעוד עולם. כאילו, בוא נגיד, אם יהיה לך פודקאסט, אז כאילו, אני הראשונה שנראה לי אקשיב לו. זה יהיה הפוסטים שלך, אז באמת, כאילו.
את זה באמת. לא, האמת, פודקאסט זה משהו שכבר אני מלא זמן מדברת עליו. אני חושבת שכל יום הולדת שלי, בכזה שנה, שנתיים האחרונות, אני אומרת, השנה, מה שאני עושה זה שיהיה לי פודקאסט, וזה לא קרה עד עכשיו, אבל אולי עכשיו זה ייתן לי כזה, את הקיק הזה שאני צריכה.
כן, אני חושבת שזה באמת כאילו, וזה גם יוריד מעליך את הקטע שלה עכשיו להתחיל לחפש קונספט, ולהתחיל להבין איך אני מדברת בלי להתבלבל, ובלי להגיד הרבה ובלי הרבה טייקים, פשוט לשבת ולהקריא את מה שכבר כתבת מהלב שלך, כאילו, את מבינה את הכוונה שלי?
כן.
אז זה.
טוב, נתת פה רעיון מאוד מעניין.
כן, וכאילו, ואני למשל, אם זה משהו שיכול אולי לעזור לך, כאילו, אני למשל, כשאני מדחיינת משהו הרבה זמן, אז אני כאילו מנסה להגיד לעצמי, די, כאילו תפסיקי לחרטט את עצמך, יאללה, כאילו תגיד, תוציא את זה מהפה, תגידי לעצמך, למה את באמת מדחיינת משהו, כאילו למה? מה באמת, באמת כאילו גורם לך לא לעשות מה שאת לא עושה? ואז ברגע שאני מבינה עם עצמי, כאילו למה אני מדחיינת את מה שאני מדחיינת, לי לפחות זה מאוד עוזר להתקדם לשלב הבא. אז כאילו...
אני חושבת שאצלי זה האתגר הטכנולוגי קצת, כאילו, איך אני ארוך את זה, איך אני מקליטה את זה, איזה ציוד אני צריכה, אולי דברים שאת יכולה ללמד אותי, כנראה את יכולה ללמד אותי, כנראה את הכתובת, אבל באמת זה המחסום, זה לא על מה אני אלך לדבר, או מה יש לי לתת לעולם, כמו המחסום הטכני לעשות את זה, איזה ציוד אני צריכה, איך אני ארוך את זה, איך אני מעלה, באיזה פלטפורמה, כל הדברים האלה, זה בדרך כלל מה שמעכב אותי בחיים.
כן, אז קודם כל אני יודעת אותך שברגע שאת תצלחי את העניין הטכני, באמת אבל, זה כאילו יהיה הדבר הכי פשוט שאת לא תביני איך פחדת ממנו כל כך, באמת, כאילו, באמת לך, כאילו, בתור מישהי שליוותה אנשים שהם כאילו הכי טכנופובים שיש, שכאילו אחרי שהם צלחו את העניין הטכני, אז הם פתאום כאילו, וואו, זה לא להאמין כמה זה היה באמת פשוט, שוב, אבל זה בריאה לאחור, את חייבת להתמודד עם זה, כדי להאמין שזה באמת פשוט. וגם אני אתן לך אחרי זה, אחרי הקלטה, אתן לך כמה טיפים כזה, ואתן לך כמה טיפים פרקטיים.
הנה, אז כזה, אני אעשה לך סדנת לוח חזון, את עשי לי חפיפה על פודקאסט,
שתן לי נסיבר.
בדיוק, בדיוק.
כן. אז זה בגדול, ואל תלכי רחוק, כאילו, לא תכנתי לתת פה עכשיו טיפים בשידור, אבל בגדול, באמת, כאילו, בגלל שיש פה באמת בעלות עסקים שרוצות להתחיל פודקאסט, כאילו, אל תתחילי לחשוב עכשיו על איך תערכי, ואיך תפיצי, ואת מלחיצה את עצמך סתם. כאילו, לכי רק צעד קדימה. מה השלב הראשון שאת צריכה כדי לקדם את זה? את צריכה להקליט, נכון? זה השלב הראשון. אז תתרכזי עכשיו בזה, איזה מיקרופון את צריכה, ואיזה תוכנה את צריכה כדי להקליט. ואז תשבי להקליט, תסיימי להקליט, יהיה לך את החומר הגולמי, עכשיו תתחילי להבין איך את עורכת אותו. כאילו, ככה אני מנסה לפשט לעצמי דברים, נניח בתחומים שאני יותר קשה לי בהם, אז אני ממש יושבת ולאט לאט מתקדמת צעד צעד. כי באמת, אחרת אני נלחצת, ואז אני פשוט לא עושה כלום.
אז זה נראה לי הסיטואציה שאני מוצאת בה כרגע.
קורה לכולנו. אז זה בגדול. אז וואה, תקשיבי, אנחנו, קודם כל ממש כיף לדבר איתך, אני זוכרת שדיברנו כזה בטלפון, וכזה, יש את החששות האלה של לדבר עם מישהי לא מוכרת פתאום אונליין, וגם לי יש את זה, אני חווה את זה המון, כשאני מדברת באמת פעם ראשונה עם מרואיינים ומרואיינות, אז באונליין זה באמת קצת שונה, וחייבת להגיד שממש כאילו היה לי כיף, והרגשתי כאילו מדברת עם חברה.
איזה כיף. ממש מסתמך, גם אני הרגשתי ככה, היה לי ממש כיף ונעים ואת נעימה, ונעניתי גם להזין לפודקאסט שלך, אמרתי לך שעשיתי שיעור הבית, והזנתי לכמה פרקים, והיה לי כל כך כיף, באמת.
איזה כיף, ממש. אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם בא לך ככה, לדעת משהו שלא דיברנו עליו, משהו שככה רצית להגיד ולא יצא לנו, סתם ככה משהו לסיום?
עולה לי לראש משפט שאני כל הזמן אומרת לבנות שלי, ובא לי גם להעביר אותו ככה למאזינות שלנו. שמחשבה יוצרת מציאות. את יודעת שאני מחלקת סימניות כאלה שכתוב עליהן אברה קדאברה, מחשבה יוצרת מציאות. עכשיו, את יודעת מה זה אברה קדאברה? אברה קדאברה זה בעצם מילת קסם, אבל המקור שלה הוא מארמית. זה שתי מילים לארמית, שזה עברה כדברה. אני עברה את מה שאני מדבר.
וואו! איזה קטע, לא ידעתי, אני בלם.
אז אני כל הזמן אומרת לבנות שלי, אברה קדאברה, מחשבה יוצרת מציאות, מחשבה יוצרת מציאות, מחשבה יוצרת מציאות, ואני רוצה שהמחשבות שלנו יהיו מחשבות טובות, מחשבות חיוביות, מחשבות שאנחנו מסוגלות ואנחנו יכולות, ואפשר להגשים הכל. וזה בעצם.
וואי, זה מדהים. לא, עכשיו הפלת אותי מהכיסא עם ה...
זה מדהים, נכון? זה באמת מדהים, כן.
ממש. וואי, מהמם. אז וואי, אז תודה על התוספת הזו. והיה לי ממש כיף להריח אותך, ואני אגיד שפשוט אפשר לחפש את השם שלך בגוגל ולהגיע לאתר שלך, או פשוט להיכנס לשיעורים שאני אשים בתיאור הפרק, לאתר שלך, וגם לפייסבוק, ולאן שתרצי. וזהו, וגם ניפרד מהמאזינות שלנו, נגיד לכן תודה שזנתם לפרק נוסף בפודקאסט על עקבים. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת ששכחתי להגיד בתחילת התוכנית לאופיר מנחם שככה עשה את החיבור בינינו.
נכון, נכון. הישג גדול.
כן, אני בדרך כלל מספרת בתחילת פרק ככה קוריוז כזה של איך, למה הזמנתי ואיך ופה ככה התפספס לי עם ההקדמה הארוכה, אז ככה שאופיר כתב איזשהו פוסט שהוא ממליץ על קורס, אחד הקורסים שלי לעריכת סאונד, ואז את הגבת לו, ואני הגבתי, ואז הוא כתב לי שהוא מאוד ממליץ לי לארח אותך בפודקאסט על עקבים, ואמרתי, אם אופיר ממליץ, אז אני חייבת לבדוק את זה. נכנסתי לפוסטי שלך, ומשם לאתר שלך, וכאילו מצאתי את עצמי נכנסת אליו שוב ושוב, וקוראת מה שכתבת, וכאילו אמרתי, לא, אני פשוט חייבת כאילו לארח אותך. אז אני ממש שמחה, אז אופיר, תודה, אני יודעת שאתה מאזין לפרק הזה.
נכון, אז גם אני אצטרף לתודות לאופיר.
כן, אז תודה רבה, ואם אהבתם את הפרק ויש נשים נוספות שזקוקות לו, אז אנחנו מאוד נשמח שתעבירו להן את הקישור הזה. אני חופשי מפרגנת בקישורים לאנשים, רק היום, אתמול העברתי איזשהו פרק, זה נראה לי 3-4 אנשים, איזה פרק שאמרתי, חייבים להקשיב לפרק הזה פשוט, שאיזה פודקאסט שאני מקשיבה לו עכשיו. אז זהו.
די לך שפרגון, פרגון זה גם דרך להוסיף סוכר לחיים.
נכון. נכון, נכון.
כן, כן, כן.
אני מסכימה. חושבת שזה אחת הסיבות שהרבה אנשים אוהבים להתדב, כי כאילו הם רוצים נכון, לעשות טוב לאחרים, נכון, כי זה נותן נכון, להם הרבה.
נכון, נכון. כן.
לגמרי, זה כאילו מנוע מאוד מאוד גדול, כאילו מאוד, שמוסיף המון, אני ממש מסכימה, כי לפעמים, כאילו, כי כאילו למה שאנשים בעצם יתנדבו תכלס, כאילו למה שנתנדב, כי כאילו, כי זה באמת נותן לנו.
זה לתת, זה גם להיות במקום הזה של המסוגלות, שאני יכולה לתת משהו שיש לי. כן, זה מדהים.
נכון, נכון. טוב, עוד לגמרי יכולת להמשיך לדבר פה עוד שעה.
פעם הבאה תתארחי בפודקאסט שלי.
הלאה, ביי, אמן. אז טוב, אז תודה רבה לכן, שיהיה לכן המשך יום נפלא, ולכו תבנו לכן לוח חזון.
אמן, סיסטר.
יאללה, ביי ביי.
ביי.